טוב, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו מאוד מאוד שמחים גם שרב, מצא זמן. אם כי ככה בדוחק וזה, אבל הצלחנו איכשהו להביא אותו.
מגבה לגבה.
מה?
כן. מגבה לגבה.
ואנחנו גם, אנחנו נצחוק בנות גם זה, בהמשך. זה לא שזה רק, זה לא משהו חד פעמי.
מה? תביא לי שעון של 25 שעות.
שאלה ראשונה שאנחנו ככה את הרב שמחים לא תכונם הרב הוציא דעת תורה לגבי לא תכונם אז אנשים שאלו אותי לא קיבלו את זה ואנחנו נחלק למי שלא קיבל אבל שמחים מלא תכונם אנחנו רוצים לדעת מה צריך להיות היחס הנכון לגויים גויים בכלל ערבים בפרט, האם יש הבדל בין, ערבים ישראלים לערבים פלסטינאים? איך אנחנו אומרים לחנך את הילדים שלנו להתייחס לגוי? שאלות מאוד מורכבות ועדינות, אז זאת השאלה הראשונה.
טוב, שוב כולו, שמי לברך את המסגרת החשובה הזאת. צריכים להתמיד בה ולחזק אותה. הלימוד הקבוע אני רוצה להגיד לכם שהגמרא אומרת, עזבני יום יומם לזבקה, שאדם עוזב את התורה ולא מחובר אליה, יש שחיקה, יש שקיעה, יש נתק. ככל שהנתק גדל יותר, כך קשה יותר איך לגשר אחריו אחר. לכן חשוב מאוד לשמוע במסגרת הזאת. זה לא כל יום אפשר לעשות את זה, אבל זה פעמיים שבוע. אז לקבוע את הקביעות הזאת, בכל מחיר, במשפחה שידעו, השעות האלה עם קודש, עצמו מתאסף, יושב ולומד, בחברותות, בשיעורים, זה קביעות שמחזיקה את האדם, יש לו מסגרת של אנשים, שלא רק מסגרת של ישיבה, אדם בצירותו שוקו בה, או שהוא עברך בכולל, וכאן הדברי האנשים שכבר חלקם יצאו לעולם המעשה, והם צריכים להיות מחוברים לתורה, ולכן חשוב מאוד שבזה זאת עצמה תשמר, ותתחזק, תגדל, תתרחב. אז גם אדם לעצמו אומר, אני יכול ללמוד את זה, אבל חשוב גם לחשוב על המסגרת, כמה זה חשוב גם לאחרים. כשיש ציבור, זה לחזק אחד את השני. עכשיו, לשאלה ששאלת, יש אחת השאלות הגדולות ביותר שעם ישראל מתמודד איתה בדורות האחרונים. בעצם המסורת מתמודדת בשאלה של יחסים נוכרים מאז קיומו. כי עצם העובדה שישנו עם ישראל, פירושו שיש משהו נפרד מאחרים, שונה מאחרים. כשאתה שונה מאחרים, לא משנה באיזה צורה אתה שונה, שונה למלאות, שונה גריאות, אתה שונה, נוצר משהו שונה בינך ובין האחרים, והשוני הזה יוצר בעיה. הבעיה הזאת מתבדלת בהרבה מאוד תחומים. גם בסדר דבר בלט מיוחד, משום שאצלנו, השוני הוא בעיקר שוני תרבותי. יש לנו תרבות אחרת. אנחנו לא שונים מהגויים בכל תחומי החיים. כשאנחנו יודעים, אותה צורת אדם, אותם צרכים, צרכים גופניים, צרכים רוחניים, איננו שונים מכל אדם בעולם, ועוד זאת שונים מכולם, כי הוא הוטל עלינו תפקיד מסוים, שליחות מסוימת, מערכת כהנים, גוי קדוש, וזה מחייב שוני מהותי בין ישראל לעמים. יש הלכה, הלכות רבות מאוד שעוסקות במערכת היחסים הזו בישראל לגויים. חלקן מבוססות על עצם החובה לשמור על השוני, שעם ישראל ידע שהוא שונה מאחרים, ויש משל להתבטא אחת הדוגמאות, חוקותיהם לא תלכו, שאסור ליהודי לחכות את התרבויות האחרות. אני לא אכנס כאלה פרטים, כי זה המון פרטים, כי ודאי לא הכל אסור, למשל, עם גודל מיקרופון, אין איסור שיהודי לא מיקרופון, עם גודל משתמש בחשמל, אין איסור שיהודי לא חשמל, אם גוי לובש מכנסיים וחולצה, אז אין איסור שיהיה יהודי לובש מכנסיים וחולצה. אם כי כבר דוגמה שבה תראו, יש יהודים שאומרים, החולצה של יהודי היא לא חולצה של גוי. ומודעים לכך, יש יהודים שלא קונים חולצה בחנות. לא הולכים לחיית, שיתפו את החולצה כשהכפתורים, כשהחלק העליון הוא צד ימין. בכל החולצות, אז זה צד שמאל. והגוי שם, הצבא הבריטי התחילו, ואחר כך כל העולם כולו שמאל ימין שמאל. אם היה צבא יהודי, צריך להגיד ימין שמאל ימין. אצלנו ימין עיקר. אז יהיה כך, בצבאו של מלך המשיח, יגיד אחר, ימין שמאל ימין. תהיה בעיה אחרי להפנים את הטס הזה, אבל... אז למשל, אני אבד את דוגמה הזאת שיש יהודים שלא לובשים אותה חולצה של גוי. אנחנו, יש לנו יהודי, חולצות אחרות. והגמרא אומרת, רק תדם סנה, אם השרוך של יהודי שונה, אסור ליהודי לוותר, השרוך שלו אפילו ייהרג בל יעבור. אם הגוי מתעקש, דורש מיהודי לוותר על צורת השרוך שלו, אז היהודי חייב למסור את נפשו, שהשרוך שלו יהיה שרוך שונה. אם כי אור שמח שם אומר שזה לא בדיוק שרוכים, הכוונה היא שזה בגד, אולי יש לו שרוכים, אבל הבגד הוא פחות צנוע, אבל זה הנקודה. הבאת רק דוגמה, אין סוף לבעיות האלה, אפשר לראות את זה שנים, כי כל כך הרבה הלכות קשורות בשוני הזה, שאי אפשר לגמור את הנושא הזה, לא בערב אחד, לא בשנה ושלושה, ולא בשנה שנתיים. המון סוגיות קשורות לנושא הזה. יש אומרים שהרבה הלכות, התורה הזאת, והבדלית לכם מנעמים. זה עובד על השקצים ומסים. צורת האכילה, יהודי אוכל לא אוכל אחר. זה בעיקר בולט בתחום הבשר. לא הבשר שלנו, כבשר שלהם. אנחנו מוגבלים מאוד באכילת רק, בבעלי חיים רק שלושה מינים. לשבעה, יש עוד שבעה חיות, אבל לא תעסיק חיות, ואיפה תעסיק צבי ואייל, יחמור ותאו וזמר, אגב, זה בג'ירפה. איך תשחט ג'ירפה, איך תגיע למעלה. אז זה לא מעשי. בפועל יש שלושה מינים בלבד, בקר בצון. צון, כבשים ועיזים ופרות. זה מה שיש לאכול ליהודי. נכון שבעולם כולו אוהבים את הבשרים פחות או יותר גם כן, וזה מצוי מאוד, אם כי כידוע, לגויים יש מספיק אוכל אחר גם כן, ואחרי השחיטה, ואחר כך המליחה, והבשר בחלב. התורה מדגישה בדברים האלה, בעבודת הימים, השולחן היהודי שונה משולחן של גויים. באו חזר הוסיפו על זה, שאפילו גוי בשל בשר כשר כהלכה, אבל אסור לך לאכול בבישול שלו, בשביל יעקב. גם אם בשר כשר, ואפילו ראית איך שהוא עושה את זה, אבל הוא בישל. אז אסור לאכול בבשר שם, בבשל זה, לא בבשר, זה כל תבשילים בעולם. פת עקום אסור, יש מקרים. רבותיי, אמרנו, הלכות כך רבות כאן. התורה רצתה, באמת, להבדיל את חיים עמים. השולחן שלכם אחר, צורת החיים שלכם אחרת, את תחכו אותם, תשתי שונים מהם, בכל תחומי החיים שאפשר. וכאן מוכת הבעיות. שוני פירושו גם טינה, שנאה. אין ספק שהתרחקות והתנתקות ממישהו למישהו עלולה ליצור גם בעיה של מערכת יחסים נפשית. שני שכנים גרים אחד לשני. אם אומרים שלום אחד לשני, אז חיים שלום. אישה נכנסת לחברתה, שואלת, משאילה, חיים שלום. אם אסור להיכנס אחד לשני, אסור להגיד, אסור לעשות שום שיתוף אחד לשני, אי אפשר לשלוח אוכל לאחד לשני, כי האוכל שלי אסור, האוכל שלו אסור, אסור באכילה לי. אני אומר לילדים שתיזהרו, אל תתאמו של שום דבר של השכנים, אל תשחקו איתם, אל תקרבו אליהם. אם אני כל פעם שאני עושה, אני שונה מהם, אין ספק שמערכת יחסים כזאת בין שני שכנים היא לא חלקה, היא לא פשוטה. היא מתפרשת בדרך כלל, התנשאות וטינה ושנאה, הוא לא מדבר איתי, הוא לא אוכל אוכל שלי. בהסברה טובה אפשר לדבר את זה בצורה אחרת. איך אגב, דוגמה מהחיים הבאה שלי, היה לי תקופה שעולה לרעב, אני נוסע לישיבת ימית, בימית, אני נהג גוי. ובכלל זה התחלפו כמה נהגים, אחד ישמעיל, אחד שמות אחרים, אחד סעיד, היו גם נהגים שהיו קבועים במשך חצי שנה, שנה, הם היו אותי לביתם לפעמים, ואתה לפעמים הביאו אותי אליהם הביתה, נכנסתי לביתה, וכאן רצו לכבד אותי באוכל, אמרתי, לא, זה יכול, כוס מים אני יכול לשתות. גם כן, ולא בכל כוס, אז זה אפשר לסדר, אם זה מים קרים בכוס זכוכית נקייה, אפשר גם לשתות מים קרים. עכשיו, הגול לא נפגע, הוא אמר לי, במילים הערבים, שם שעד היום, אנא בדין אינת בדינק. אני בדין שלי, אתה בדין שלך. אני בדת שלי, אתה בדת שלך. הוא מבין טוב מאוד. כמו שהוא הבין שאני לא יכול לאכול אצלו, כמו לא יכול לעשות, הוא בא ברמדאן, לא יכול לתת לו בירה לשתות. בכלל לא לתת לו אוכל לאכול. הוא דתי ושומר רמדאן, אז אני צריך לשמור על מערכת כבוד, ולא לכבד אותו, אפילו להשתדל לא לאכול בנוחותו, אולי זה גורם לו כי הוא קורא כבעל, או מה, למה לגרות התאבון שלו כשהוא צם. אז אפשר לשמור לך מערכת יחסים טובה, גם כשאתה בדין שלך, בדין שלו, זה דורש הסברה. אבל אין ספק, המגבלות האלה, והדרישות האלה, יוצרות מתחים. חז"ל איזנו את זה, ועכשיו אמרו שיש אסור ליצור איבה. אסור ליצור איבה. גם משום איבה התירו אפילו דברים שהם אסורים מצד הדין. דוגמה שיש לנו שהכי מעשית היא לחלל שבת עבור חולה גוי. לפי ההלכה, אסור לחלל שבת על גוי. היתר לחלל שבת הוא חלל שבת אחת, כדי שקיים שבתות הרבה. כלומר, לנו מותר לחלל שבת עבור יהודי, מתוך ההנחה, אני אחלל שבת אחת, ואחר כך הוא יקיים הרבה שבתות. אני עושה חשבון מתמטי פשוט, כדאי לחלל שבת אחת כדי להבטיח הרבה שבתות. אם הוא ימות חלילה, בכלל יש מואב שבת. ככה יש סיכוי לשמור הרבה שבתות. אבל גוי שלא שמור שבתות, מה יותר חלל שבת עבורו? אין יותר. ובכל זאת, ההלכה אומרת, משום איבה מותר. לדעת, שכנך גוי פצוע, ואתה אומר, הוא בא עזרה, ואתה אומר לו, שבת היום אני לא עוזר. התוצאות ברורות כשמש. פה באמת תתפתח שנאה ואיבה, יותר הדדיות. אם אתה תהיה חולה לתת עזרתו, הוא לא יעזור לך. אתה חי בעולם שבו חיים בסימביוזה, אנשים חיים אחד עם השני, אי אפשר להתעלם מהצורך בעזרה הדדית. אם אני לא אעזור לו, הוא לא יעזור לי. אין חסטריות ביחסי אנוש. יחסי אנוש הם הדדיים. וחז"ל הבינו את זה. הם אמרו שאין הכוונה בכל המערכת היחסים הזאת ליצור שנאה בין יהודים לגויים. הנחה שיש שנאה. אנטישמיות זו מחלה חסוכת מרפא. היא קיימת בעולם. היא קיימת ברמות שונות. לא צריך ללבות האש יותר מדי. היא כבר קיימת בלב אחי. לא צריך לתת לה דלק. היא דולקת מאליה. אבל להפך, אפשר למזער את השנאה הזאת, וליצור מערכת יחסים סבירה בבני אדם. צריך לעשות את המערכת הזאת. לכן צריך להגיד שלום לגוי. להפך, הרבי חנן אומר, היה מכבד גויים, מכבד אותם כמה לכבודם, אמר רבי המשפט, כמה הרפת כעבור עליהם, כמה הרפת כעבור עליהם שווה. אדם, גוי זקן, מן 70-80, הוא יש לנו ניסיון חיים עשיר, אפשר ללבוד לו גם כן משהו. יש מה ללמוד לו, לא בתחום הדתי, בתחום האנושי, בתחום הניסיון לחיים שלו, יש מה ללמוד לו. אז החזם של איבה, דרשו לחלל שבת. עכשיו כך בפוסקים, עכשיו בפוסקים, בדרך כלל תמצאו רק היתר לעבור סעוד רבנן. מותר לעבור סעוד רבנן לצורך חולה גוי בשבת. סעוד דאורייתא, משנה ברורה אוסר. עכשיו אספר סיפור שהיה בארץ, כולכם צעירים, לא זוכרים את הסיפור הזה, זה לפני 40 שנה בערך. עיתון הארץ פרסם אחד בשם דוקטור שחק, אני זוכר את שמו, מישהו נדמה זה חזר על עלילה דומה, גם פעמים נוספות. דוקטור שחק אחד פרסם בעיתון הארץ בכתל המערכת סיפור הזה, שבשבת, 45 שנה, אני זוכר את זה, תשכ"ו, משהו לפני, אז הוא גר בקטמון, הוא ראה במו עיניו מכונית רכב של שגרות זרה, של שגרות גאנה, שגרות אפריקאית, שעכשיו עד הבוקר, כבישים ירוקים, היא נסעה במהירות והתנגשה בעץ, אחרי שהנהג היה קצת בקילופין, לא משנה, התנגשה בעץ, ולתוך המכונית היו פצועים. ורצו מיד לשכנים להזיק עזרה, ורצו לטלפן עד לפלאפונים עדיין. הלכו לטלפן, קשו טלפון להזיק עזרה ראשונה. נכנסו לבית שידי חרדי, קשו רשות לקבל טלפן, ושאלה למה קרה, אמרו, המכונית שגרות זרה כאן התהפכה, ויש כאן פצועים כאלה, פצועים, צריכים עזרה. אה, הם גויים? עשו. גויים עשו בשבת. קיצר, וזה פרסם בעיתון הארץ. וקיצר, תראו לכם איזה מהומה הייתה בארץ. התוצאה הייתה, כמה שבועות אחר כך, יהודי דתי נכנס לבית מרקחת בחיפה לקנות תרופה לבנו, הרוקח סרב למכור לו תרופה, אבל לדתי, אם אתה לא מוכר. כאילו היה ג'דון, אני זוכר, הייתי אז רב צעיר, באתם שאותי נכון, אמרתי נכון, הלכה כזאת, נכון. אם סעוד רבן על מותר, וסעוד רייטה לא, היה לטלפן, אז ידעתי כל ההלכות, חשבתי, זה היה טלפון סעוד רבן, סעוד רייטה, אני לא יודע בדיוק את הגדרות. אבל לקחו למדה, שרואי סעוד רייטה בשבת, מי יתיר? עד שרב מוטרמן רב השיעי ישראל אז פרסם מאמר ארוך מנומק ואמר שעם ישראל לא נהג ממשנה ברורה, נהג כמו חתם סופר ונהג כמו יש תשובה של דברי חיים, הרב חיים מצאנז שהביא שמנהג המדינות, ככה מנהג המדינות לחלל שבת דאורייתא על גוי. זו דוגמה קלאסית ש... יש שולחן ערוך בשעה, אני אקרא את זה בעולם התורה, הפינפטר שולחן ערוך, הטור החמישי. יש ארבעה טורים. כן, בן עזר, יודע, אור חיים, חושב משפט. יש טור חמישי. אז זה טור חמישי, מעבר לארבעה טורים, צריך גם להיות ראש פתוח. ראש פתוח, לב פתוח. יש דברים שהם לא קדושה ערוך, אבל... המציאות פעמים גורם לכך שיהודים הבינו שיש דברים שכתוב לא כתובים, הם תורה שבעל פה, אבל כך יהודי צריך לנהוג, הוא לא יכול להשאיר גוי פצוע ברחוב. לא יכול. אז ההלכה לא כתובה, בהלכה שבעל פה. היא לא כתובה, כי באמת אין להם מספיק נימוקים הלכתיים ברורים, חוץ מהנימוק שסגן הרבה. אבל נוסיף, כל זה נברו, הדברים נברו לפי 200 שנה. בימים שהתקשורת, זאת אומרת, 40 שנה שהתקשורת כמו שהיום. התקשורת הדוקה, ודבר שנאמר פה, אז מיד כל קצרות תווי יודעים, הסכנה היום מוחשית וברורה יותר, ולכן היום צריך לחלל שבת הברוקות. אני מניח שהיו אז כל מיני יהודים, איך אמרו אותו, מה, הרב הציוני הזה, פוסק הלכות נגד השולחן ערוך, נגד משנה ברורה, וגם שיש כאלה ש... אלא מוטרמן שם בכיס את כל הצעקנים, הוא יודע, הוא יודע, יודע, יודע בגמרא יותר ופוסקים יותר מכולם, הוא היה אדם ששאלה את חולת על כולם, זאת אומרת חכם גדול, הרב ראשי. הרב הוא נבחר לא על רקע פוליטי, לפעמים שהוא הכי רע בגלל סיבות פוליטיות, ואחרו בו משהו את המחמה, היה זקן רבני ישראל, זה היה הרעיון לבחור בו כרב ראשי. אם כן, זו דוגמה אחת מיני אלפי דוגמאות ש... תמיד חכמים צעירים שלומדים גמרא, לומדים שולחן ערוך, לא תמיד יודעים, אין להם מספיק שימוש. ניסיון מבוגרים, זקני חכמים, שתמיד יש מעבר לשולחן ערוך, יש עוד לפעמים שיקולים נוספים שלא כתובים שולחן ערוך, והם קיימים בעולם. משתמשים משהו, זה לא פשוט, זה לא פשוט, כל אחד יכול להמציא שולחן ערוך חמישי. ובדרך כלל הצעה, מספרים על אחד, רב צעיר, שהפעם רבנים נבחנו ארבע טורים, לא כמו שהיום חצי טור, ארבע טורים. זה בלוז'ין, בא לבחן את ראש הרב חיים בלוז'ין, נבחן אותו בארבע טורים, אמר לו, טוב, אתה שמיכת חכמים, אמרתי לה, אבל נתן לך, הרבה תמונית יודע, אמרה. רטור חמישי, תצחי ללמוד. תהיה רב, תיזהר, תלמד זהון, מאחל לך שגם תלמד את הטור החמישי. אחרי כמה שנים, אותו צעיר, היה רב באחת העירות, כמה שנים היה רב, חוזר לך לבקר בלוז'ין, ראים פרש לזכר ושאמר לו, נו, הספקנו את הטור החמישי, והספקנו גם את הטור השישי. שלמד את הטור השישי, אמר לו, הטור החמישי זה איך נגד בני אדם, הטור השישי איך נגד חיות. הוא מסכן רב שלמה כאן יצרות צורות. ואני אומר לכם, הטור השביעי, למה הטור השביעי? כי הממלכה השביעית זה תקשורת. זה טור שביעי. מה? מכל זה אנחנו נגיד קצת על הגדרות האמת יותר עקרוניות של כל המערכת הזאת. נורית נורית הזאת מורכבת, היא לא פשוטה. יש כאן שאלה עקרונית, הרב קוק בהורות שזה כשאלה מחשבתית, אבל בפוסקים זה לא כשאלה הלכתית, חקירה ישיבתית. כל מערכת היחסים הזאת בין יהודים לגויים, מה פירושה? אנחנו חלק מהעולם האוניברסלי, יחד כמו כולם, זו מכנה מסוימת, זה המסד, והקומה השנייה אנחנו שונים. כלומר, יש כאן שתי קומות, קומה אחת משותפת לכולם, קומה השנייה שונה. אין ויכוח שזה כך, יש איך להגדיר את זה, יש איזה אחרת. זה לא שתי קומות, זה שני בתים. יש בית אחד גדול של העולם כולו, ואנחנו בית נפרד לגמרי. בית עם שתי קומות, אבל מן המסד עד הספרות אנחנו שונים. זה הרבה על ההלכה, הרבה דברים. האם, למשל, הבסיס המשותף לתורה של העולם כולו של מצוות בני נוח, שם זו בני נוח, מקור בתורה. הרמב"ם פירוש אומר שחסיד גומות העולם, זה מה שנקרא, מי שהציל יהודים. זה מדי שבאים זכות רבות. גוי שמסר את נפשו, הוא רק סתם העיז להציל יהודים, מגיע לו שכר גדול מאוד, אין ויכוח. אבל מושג חסיד גומות העולם בהלכה זה משהו הרבה יותר פשוט. כל גוי בעולם שמקיים שבט ובני נוח בגלל שהם חלק מתורת משה, נקרא חסיד גומות העולם. גם הוא בכלל לא הציל יהודים. הוא יפני שמקיים שבט ובני נוח, אבל לא מתוך הבנה רציונלית בלבד, שזה מצוות כל כך הגיוניות, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא דוחה במן החי, דברים לעבודה זרה, דברים אלמנטריים, פשוטים. הוא עושה את זה בגלל שזה כתוב בתורת משה. השם נתן תורה לישראל, נכון, התורה נתנה לישראל, אבל בו זמן התורה ניתנה גם לעולם כולו. והבסיס של תשמע לצאת בנוח, הוא משותף לנו ולעולמות העולם. וכאן יש בעולם הישיבות, זו שאלה חקירה ישיבתית. האם שבט בנוח זה מכנה משותף לעולם כולו ואז נוספו עוד מצוות? או גם שבט בני נוח עצמם אצלנו הם שונות. לא תרצח אצלנו זה דין אחר מאשר שם. לא תנאף שונה מאשר שם. אגב, זה פשוט שכך. כל שבט בני נוח אצלנו שונות. לא תרצח למשל. הגדרות הן שונות מאחרים. למשל, לגבי מה הגדרה של חי. אז בעולם כולו יכול להגדיר חי לפי הגדרות מסוימות. אצלנו נגדיר חי בצורה לפי מה שתורה קובעת. אחר כך המשל הוויכוח הגדול, לגבי השתלת איברים, מה קורה את המוות? אז הכל התפקחו ביניהם גם בשאלה הזאת. עד לפני 30 שנה היה ויכוח גדול בעולם הרפואה, מה קובע את המוות, האם מוות לבבי או מוות מוחי, ואחרי כל מיני קונגרסים ודיונים מוחלט שמוות המוחי קובע. האם גם אצלנו זה מה שנקבע איזה קונגרס באיזה הלסינקי, זה בכלל כמו אותנו? או שלנו שגדות אחרות. הפוסקים אומרים שזה היה כתוב משהו אחר, זה היה כתוב כל אשר נשמת חיים באפיו, הנשימה קובעת. ופה זה דבר זה מעניין. כל הפוסקים מבינים שנשימה קבעה עד בני דור, איך קבעו מוות? שמו נוצה מול האף של אדם, אם הנוצה לא זזה, ונוצא דבר קל מאוד, סימן שהוא לא נושם, לא נושם ומת. היום רופא שיקבע מוות על פי דבר כזה, אני הייתי מפטר אותו מכל המקצוע. היום בודקים מוות על פי נוצא באף, יש סטטוסקופ, גם זה כבר לא מספיק היום. גם סטטוסקופ רגיל לא יכול להבחן את כל רחשי הלב. צריך היום, אדם גם נראה כמת, צריך לדקות טיפול נברץ, לבסוק כל מרחים, לבדוק, לראות. אדם, היום נחל לשבת עבור אדם שנראה כמת, ונעשה הכל להציל אותו, כי יש סיכויים רבים, גם אם מישהו נראה בחוץ כמת, ובסוף הוא יכול חי. מה רציתי לדבר? שהגדרה האנושית המקובלת תומכת אותנו. לנו יש הגדרות של תורה. באותם דברים, אותו איסור לא תרצח. הגדרה של רצח, עשוי שונה משל אחר. כי הם יקבעו רצח לפי מה שמוסכם אצלם, אנחנו נקבע רצח לפי מה שהתורה קובעת. אבל אני רוצה לזרור את הבעגה, דבר לא פעלה. הרמות הראשית לפני 20 שנה, קבעה פסיקת רב ישראלי, יצרו זה הרב שפירא והרב אליהו, בדין שגדולי התורה שבדור, אמרו שהנשימה זה לא, כי הנשימה היום ודאי היא לבדה לא אומרת לו. הנשימה היא רק סימן חיצוני. מה שקובע זה יותר פיקוד הנשימה. פיקוד של זה המוח. כלומר, הגענו למסקנה דומה של, של מוות מוחי, אבל בכיוון אחר. בכיוון דרך הנשימה. ואגב, זה כמעט מוסכם כל הפוסקים בימינו. גם הרב ישי, למשל, שמתנגד להשתלה, הוא רק אומר שעדיין, שהיום בודקים, קובעים מוות, מוות מוחי, עדיין לא מוות סופי. נשאר עוד שביב חיים מסוים שעדיין חי, ואכן זה אתה צריך, גם אם זה רק, גם השביב הזה כבר לא קיים, גם הוא מודה שמוות מוחי קובע. למרות שאתה אדם רק חי. הוזמנתי פעם לבית חולים, למשפחה שרצה שאדם מחובל מכשיר הנשמה ימשיך הלאה. הרופאים אומרים, תשמע, הוא מת. אז אני נגעתי בו, הוא חי. חם היה, נשם לא בכוח את עצמו, נשם עם כל המכשירים. נגעתי בו, הוא חם. אבל הוא אומר, תראה, הוא לא מגיב. פותחים את האישונים שלו, הם לא זזים. זה בדיקות חיצוניות, בדיקות יסודיות. בדקו בדיקות מוחיות, ואין כלום, הוא מת. המשפחה אמרה, לא, הוא חי. הלכת לשכנע המשפחה, כמו שהיה מגיע בכדורגלן עכשיו. המשפחה לא האמינה שכדורגלן מהולל כזה ופתאום מת. לא יכול להיות, איך אדם שתקע 100 גולים בחיים שלו יכול למות. לא יכול לדעת. אז קשה לנו להקלן את הרעיון, נכון? אז, לפי הגדרה הרפואית, הוא כבר לא חי. זה שמנשימו אותו צורה מלאכותית, זה רק עניין מלאכותית. ההלכה מסכימה עם הגדרה הזאת, אבל שוב, הגענו לזה דרך פיקוד הנשימה, דרך הנשימה. אראה לכם שהבסיס עצמו לא משותף, ובכל זאת, בהגדרה עקרונית יש מכנה משותף. התורה היא אותה תורה שניתנה לנו לעולם כולו. נכון, יש שינויים לא מעטים גם בבסיס המשותף, אבל זה שינויים שנוצרים מהעובדה שעם ישראל יש פרשנות משלו. יש כללי הפסיקה משלו, כללי פרשנות משלו, לא גם אין תורה, לא גם אין ש"ס ופוסקים. לנו ש"ס ופוסקים. אז על אותו בסיס של אותם עקרונות, בהחלט אצלנו הפרשנות התלמודית יש שונה. כאן השאלה האמת, האם זה הופך אותנו לשונים מלכתחילה, אנחנו שונים מהבסיס, או שאנחנו חיים אותו מישור, ורק יש הקומה השנייה, והקומה השנייה משדרגת גם את הקומה הראשונה, משום שהפרשנות שלנו לקומה הראשונה היא שונה. נושאים לזה, דנים בעולם הישיבות, יש הרבה נפקמת הלכה, וכנס כל הפרטים, אבל יש כאן שאלה אידיאולוגית. האם אנחנו שונים לחלוטין או לא? אז יש, כאן השאלה האידיאולוגית אפשר לסמך כל מיני מקומות. למשל, רבי יהודה הלוי שמחידד מאוד, מאוד את הפער בין יהודים לגויים, עד כך שאומר שיש בעולם חמש דרגות, דומם, צומח, חי, מדבר, ויהודי. ברמב״ם לא מודגש הפער הגדול הזה. הרמב״ם כן, הרמב״ם לא חולק על, על מיתים אתה בחרתנו, שישראל של מגויים, וכל מה שאומרים בהלכה, כל הדיונים בהלכה, הכל מתחיל מהרמב״ם. אלא שהרמב״ם לא מדגיש את הפער המהותי הזה, שזה כאילו באמת דרגה אחרת. הוא אומר שהפער הגדול, יכול להיות שהרמב״ם הרמב״ם יותר עמוק. כפי הרמב״ם אומר, יהודים מאמינים באל אחד, הגיעו להכרת האמת, הגויים לא, לא הגיעו לו. אתה תגידו, גוי שמאמין באל אחד, אז הוא קרוב יהודי, הוא דאגה גבוהה יותר, הוא חסיד גבוהות העולם. אבל הוא עדיין בכל זאת, הוא גוי, הוא לא יהודי. בכל ההלכות, והרמב״ם אמר, כן, בפסיקותיו ההלכתיות, בכל בפסיקות הסמכים לרמב״ם, לא מטשטש את הפערים בין יהודי לגוי. אלא שהנוסחה העקרונית, האידיאולוגית אצלו, לא מובלטת באותה חומרה כמו שזה רבי הלוי. אף על פי כן, בואו נקרא את רבי הלוי. רבי הלוי משתמש בביטוי כל כך, הוא היה גם רופא, הוא אמר, ביטוי כל כך משמעותי. ישראל והאומות כלב באיברים. המערכת היחסים עם ישראל והאומות כמו לב באיברים. רבותיי, המערכת היחסים לב באיברים היא מערכת אורגנית. האיברים לא יכולים לתפקד בלי לב. אמרנו קודם שהדיון והרפואה עם מוות לבבי, מוות מוחי, ברור פעם קשה שאם הלב מפסיק לעבוד, אז האדם מת. אגב, גם בימים, זה השוני, הגדרה שהיה במקומה, אלא מה? שאם הלב מפסיק לעבוד, והמוח ממשיך לתפקד, אם תוך 4 דקות נצליח להחיות מחדש, להזרים חמצן, לחבר את האדם למכונה שתזרים לו חמצן ואדם יזרום בצורה מלאכותית, אז למרות שהלב לא פועם, אז האדם ימשיך לחיות הלאה. בניתוח לב פתוח, זה מה שעושים. הרב אונטרמן, גם שבנו, אז התחיל לב פתוח, הוא שאל, מה קורה לאדם שנתחיל לב פתוח? מה זה? שמשתים לו לב, מוצאים את הלב הקודם, עושים לב חדש. האם אותו אדם זה אדם, הוא מת וכמה מתחיל מחדש? הוא רוצה את הלב ממנו. אדם בלי לב לא יכול לחיות. נכון? יש את כהן גדול. אם כהן גדול יכול להישאר משתו אחרי שיתלמם ממנו. אבל לא, הרבה נפקא מינות. האם... המסקנה שלו היא שהוא לא מת. נשאר... הבנת לב מלב אחד, לב שני. יש לי בן דוד, יש לי בן דוד שעבר השתלת לב בדרום אפריקה. דרום אפריקה זה לב של איזה קושי. הוא יהודי חסיד עם זקן פאות. האם בגלל שיש לו לב חדש, אז יש לו עכשיו, הוא נהיה קושי? נשאר אותו יהודי חסיד כמו קודם. קודם הוא חולה, עכשיו הוא בריא. עובד הכי יותר טוב. אגב, יש אפשר לשאול לב של חזיר. חזירים הם, הגמרא אומרת, שמהם דומים למה בני אדם. החזיר יש לו רקמות דומות לאדם. ויש היום, יש ניסיון לגדל חזירים כדי מטרה של השתלה. האם משתלים בליבו של אדם מקום הלב חזיר? אז מה, אני חזיר עכשיו? אלא זה פומפה. כלום. אפשר גם בפלסטי גם כזאת. יש היום כל צבעי לב פלסטי. המילה לב והמשמעות הרעיונית זה כנראה לא הפומפה הזאת, כנראה כל מערכת הרגשות של האדם, זה הלב, אבל לא העבר הזה. כן, העבר הזה הוא חיוני לאדם. האדם לא יכול לתפקד בלי לב. יש להגיד מפוכה, האם לב יכול לתפקד בלי גוף? גם כן לא. אי אפשר. אי אפשר לנתק את המערכת הזאת. הלב והאיברים הם גוף אורגני אחד. הגוף האורגני מזרים דם ללב, הלב מסנה את הדם, מחזיר אותו חזרה לכל הגוף. הלב בלי גוף הוא לא לב, הגוף בלי לב הוא לא גוף, ואי אפשר נתק לשניים. אז אפילו לפי הגדרה החמורה של רב קוק שמה קודם, אגב שידו שאבא טרל אותה על בסיס רבי דלוי ואחרים, זה לא... אם שתפוס אמירה אחת ולבנות עליה את הכל. זאת אמירה שבאת להדגיש שיש פערים. הלב זה לא ציפורן ברגל. בוודאי שאי אפשר לשאול את ציפורן ברגל ללב. אבל מצד שני, אי אפשר לנתק ביניהם. לכן אמירה של הפרדה, שהיא פרושה של אימות בין הלב ליתר הבריאים, היא לא נכונה. עם כל זה שיש הבדל מהותי ועמוק בין הדברים. אגב, הרמב״ם לא חלק על לחלוק על זה. הוא לא מדגיש את הפער, את הנקודה הזאת, אבל אין לכך שהוא חולק על כך. כפי שאמרתי, גם הרמב״ם הוא רופא, רק הוא לא שמש בדוגמה הזאת. נכון שהרמב״ם מהדגשה יותר על הפער באמונה. אבל חזק, גם הרמב״ם מקבל שסתם יהודי עמד בהר סיני, בעם הזה כעם, כציבור, המחנה המשותף שלו זה קבלת תורה מסיני וקבלת אמונת השם ייחוד, מה שעושה הגויים הם בני אדם בלי המגזגת הזאת. עם ישראל מוגדר כעם שקיבל תורה מסיני. אז גם אם תגידו שאין פער ביולוגי, יש פער אידיאולוגי. כעם ישראל, כעם, גם יהודי שלא מקבל תורה מצוות, כשהוא רואה את עצמו חלק מעם ישראל, הוא רואה את החלק מעם ישראל שעמד בסיני. אני דוגמה בולטת פורסמת של אותה שרת חינוך לשעבר פעם, שידוע, יש אירועים שהיא שרה בסמך, לא בסין, אז היא אמרה פעם, גם אני עמדתי בסיני. גם אני עמדתי בסיני. היא מפרשת את סיני כמו שהיא רוצה. יש, ידוע, בסיני עמדו, אלה קוראים להר, והיו שם חוקים קצת יותר. ביאליק אמר על יוצאי תימן, שהם שחומים, בגלל שהם עמדו קרוב לאש. והשכנוזים עמדו רחוק, לכן, אגב, עד היום ככה, יהודי מזרחי הוא חם, יהודי אשכנזי הוא קצת... איך הוא התכנסו בכסף ספרדי, כסף שכנזי איתו, שהספרדים עמדו קרוב לסיני. אז יש יהודים כעמדו רחוק, אז התחמו פחות, אבל הם שכינו את המסגרת. הגויים לא עמדו בסיני, הם קבלו את התורה דרכנו. זה ההבדל הגדול. אז יש פערים בהגדרות, אבל גם לפי יהודה לוי, הדברים הם ברורים שאי אפשר לנתק את הדברים. ולהגיד שמול האנטישמיות שהיא מחלה שאין לה הסבר רציונלי. התשובה היהודית היא תגובה ספונטנית דומה, לא נאמר דבר כזה באף אחד מגדולי ישראל. אין מקום באף מקום בתורה, וגם בכל היהדות, מקום שיש מצווה לשנוא גוי. יש להתרחק, יש להיזהר, לחכות. לשנוא, אין מצווה כזאת בתורה. לא רק בתורה, גם בחז"ל. אני אגיד לך את זה, הרב קוק, עם כל מה שאמר קודם, אומר שמי ששונא גוי הוא לא יהודי טוב. חסר ביהדות שלו. כי יהודי טוב הוא טוב. הוא אוהב טוב לכל. הוא אוהב את האנשים, אוהב את הבריות. אנחנו בדרגות שונות. טבעי, שאדם אוהב את משפחתו, זה מישהו אחר. נכון, שבאהבת רעך כמוך, זה רעך כמוך. אבל אני אגיד לכם, צטט לך עכשיו, יש מדרש, אבל אני אגיד פרשנות שאחד מגדולי החסידות בדור הקודם, הרבי מושטין, מי ששמע עליו, מגדולי האדמו"רים בישראל בדור הקודם, זכית להכיר אותו אישית, אבי שייך לחסידות הזאת, ברום שפירא פעם אמר לי, כל האדמו"רים, היחידי שידע ללמוד, כך אמר הרבי מושטין. רבו שפיר ידע להבחין בין בדקויות של אדמו"רים. אז יש לו ספר עלי יעקב. ספר, גם ספר חסידות קל מאוד. מי שרוצה להתחיל ללמוד חסידות, כל הספרים קשים. הספר הזה הכי קל. כתוב בשפה פשוטה, ברורה. מה? מה גם, כן? אולי ציוני, אולי זה מצביע למזרחי, אבל היה קרוב מאוד הציונות, כן. אולי יש להגדיר אותו מסגרת מפלגתית, אולי יש להחליט בו פוליטי. אני יכול בכלל שהוא יצביע לאגודה, זה לא אומר לי כלום. אבל התפיסת עולמו מאוד קרובה, הרבה דברים, לתפיסה של המזרחי, הציונות, יהודי שבח ארץ ישראל, ויישוב ארץ ישראל, ועם ישראל. אז הוא, אני מתת אותו, הוא אמר את הדברים בשנות השואה. בשנות הקשות של עם ישראל. אומר, נצאת מה שהוא אומר. אומר, חלקי ואומר, בפתח לך כמוך. יש מטרה שאומר, בן עזה אומר, זה ספר תולדות אדם, כלל גדול מזה. אבל כלל גדול בתורה אומר, רבי עקיבא, רחק כמוך. בן עזה אומר, זה ספר תולדות אדם, כלל גדול יותר. כלומר, אהבת הבריות כולן, זה וכלל גדול יותר מהפתח הכמור. והוא אמר זאת בשנת השואה. אפשר להתווכח איתו, אפשר לחלוק, אבל שיש במדרשים גם גישה כזאת, ובין גדולי ישראל, יש אמירות כאלה, אומרים שהפרים לא תמצאו באף אחד מקום שיש היתר, שיש מצווה די שלא, מצווה לסנוגוי, לא במקום שיש גבוה יותר לסנוגוי. נכון, מצוות ההבטחה כמוך לא קיימת, לא קיימת. אבל אתה ריחה, ריחה זה עם ישראל. אבל שנאה, אנחנו לא, לא הולכים ברמה הזאת. הם שונאים אותם כאילו חולים, אנחנו בריאים. יהודי הוא בריא, יהודי בריא לא שונא. אני לא אומר שזה חלק. אמר את האמת להיות, אני אגיד לכם שאני אוהב גרמנים? לא. קשה לאהוב גרמנים. היה לי פעם אצל לטוס ולחוץ לארץ, יצאו בכרטיס לחנית בני פרנקפורט, אמרתי, תודה רבה, תנו לי כרטיס אחר. דרך לונדון. יותר מסובך היה, עדפת את לונדון, גם אותם אני לא אוהב כל כך, את האנגלים, לומר את האמת. זוכר אותם פה בארץ, שרות שעשו לנו, שותפים פסיביים, יותר פסיביים, והמלאק של הנאצי. יהודים שברחו מגרמניה והגיעו לארץ ישראל, הבריטים גירשו בחזרה. אז גם הם לא צדיקים גדולים. לומר את האמת שאני יכול, שיש לי יחס דומה לכל הגויים בעולם? לא יכול. אבל בכלל, אני לא חושב שאני שונא גרמנים. אני לא, אני אומר, אני לא, לא חייב לראות אותם. לא, לא, לא. אני יכול לא לקנות את הגרמנית, אני לא קונה. כל משפחת הוראה נשרפו באושוויץ, אני לא צריך להכיר, לא סבא, לא סבתא, לא דודה, לא דודה, שום אחד המשפחה. מותר לי לא לאהוב אותם. אבל זו, אני לא שונא. גם את הרבים, אני אוהב אותם. אני אוהב את הרבים. אבל גם אני אומר שאני שונא הרבים. שני מודים, אני לא יכול להתחבק איתם, לא יכול להתנשק איתם, לא חייב לעשות כל הרבים. השנאה אין שנאה. אין מצווה כזאת. וסתם שנאה דבר לא יהודי. יהודי לא שונא. יהודי שונה, אבל לא שונא. יש שני עולמות שונים. ובדעת שאני עודד בתקן באיזה יחסים. יחסים קורקטיים, כמו אמרו קודם. הגעת לדיון מרח כבר? עד קוף יוטט. ולמדת את קוף ובאמת של הספרקים. תסלח לי מאוד, יש 119 פרקים עד שם. והמשמר חשב, לא אני אמרתי, רב צודי אמר את זה. הרי המשנה ברוכה אומר את זה על יהודים. יהודים עוברי עבירות.
מה? חמור סוניחה עובד
סלם. נכון. ומה אתה עושה, אומרים שם?
שהוא
עובר עבירות. מה הוא אומר? אז למה התורה ברוכה אומרת מצווה בשונא? אז התוספות מסבירים, הסבר מאוד, שאומנם תיאורטית מותר לשנוא מי שעובר עבירות, אבל התוצאה, אומרים תוספות, התוצאה אמרתי, אתה תשנא אותו, אז כמה עם הפנים פנים לב האדם אל האדם, הוא יגיב בשנאה חזרה, ואז יתפתח שנאה אחרת, בשנאה אישית. וזה התורה אסרה. לכן, מצווה לחוף את יצרו ושונא. מה? על גויים דוחל, נעד כל. גויים דוחל. צד שני כבר אמרנו קודם, שהוא היווה, אם תראה גוי רובץ תחת מסעו, לא תעזור לו, תגיד לו, אני יהודי, אסור לי לעזור לך? משתעשה, אתה לא חכם, אתה גם לא מבין מה זה תורה. יש הגדרות הלכתיות פורמליות. השאלה היא למה יעשה כוונה, שאתה רואה, אני אראה דוגמה. אני יכול להעיד לכם, שאשתי פעם נסעה לבין הטובים, בכפר דרום, בחצועה, חברה שלה, וחצות לילה יצאו, הייתה עכשיו שיעור, חצות יצאו מכפר דרום, בלב הרצועה, עם פנצ'ר במכונית. מי עזר להם תקן פנצ'ר? ערבי שעבר שם. אז התגובה שלך צריכה להיות, הרי את פנצ'ר של ערבי, אתה עזור לו. רבותיי, אנחנו חיים בלב בני אדם. אני אישית פעם תקעתי בסופת חול, גם בדרך לבית קלים, תקעתי בסופה, ערבים חילצו אותי. חותני נפצע קשה בתנת דרכים בחברון, ערבים חיצילו אותו. אומרת, אי אפשר לחיות כאן עם רק שנאה, אי אפשר. אמירה לא נכונה, אמירה לא יהודית, לא תורנית, לא הלכתית. אני יודע, אנשים פשוטים, שתופסים חלקי ממרות, חושבים שמצווה גדולה, כמה שהיא שנאה את הגוי, לא תקוש ברוך הוא יותר. רבותיי, כל זה מפתח שנאה, מתרחק מקדוש ברוך. השם לא אוהב שונאים. עכשיו, בסך הכל, יש איזה סינה זה הייתה זאת? אחד המדמח, ראית את הסינה שלו? הוא אומר, עקרונית, סליחה, תנ"ך, אני יודע שתנ"ך לומדים מתחילה בראשית עד ויעל, עם רש"י, עם צודות, עם חדק, עם פרשנים, אנחנו לא קראים. אז מה פירוש, האם הכוונה היא שאני אשנוא בלב, או הכוונה היא, תתרחק ממנו, תשמור על מרחק ממנו, אתה לא חייב לאהוב אותו. זה כן. ואיך הרב קוק אמר פעם משפט, אבל זה היהודים, אבל לא אומר זה גויים, אבל הרב שהוא אמר, שאני מסופק, אם אני אחטא באהבת חינם, בשנאת חינם, אני מעדיף לחטוא באהבת חינם, ושלחטוא בשנאת חינם. אז הוא אמר, זה יהודים, לא גויים. אבל במידה אחרת, הוא גם גויים. הם מצווה לשנוא. רב חיים ויטל אומר את זה. שמי ששונא גוי, הוא יש לו פגם באישיותו הרוחנית. כי הוא שונא. זה כתוב שערי קדושה. סליחה, אני לא אכנס עכשיו. את היטלר אני לא אוהב. לא רגויות. המילה לא אוהב היא מילה עדינה. המילה, בכלל לא אומרת האמת. מילה עדינה. אם הייתי רואה אותה עכשיו, הייתי עושה דבר שלא חוקי, שולף אקדח ויורה בו. את היטלר אני לא אוהב. אמרת, אני לא אוהב את הגרמנים. גלויות. אבל צד שני, אני לא אבקר אותם, אבקרו אותי, וזהו, שם ישראל. אגיד שאני כל היום חושב על איך לשנוא גרמנים? זה לא. יש עוד מצוות התורה. יש גישה פשטנית, שחושבת שכל מה שגוי, זה מצווה, לרדוף, זה לא נכון. יש פה יחסים אנושית, נורמלית. היא בדירוג, יש הלכות. אבל אמירה פשטנית, אני רואה דוגמה, אני רוצה להגיד את שמו של האדם עכשיו, הוא חשוב, שבחור ישיבה, אני זוכר, נסע לקראת אותו מכונית שלי, יצאנו בגוש קטיף, בתקופה הטובה, עצר הרבי טרמפ, פתח את הדלת, שיגיע, עשיתי סוף אותו, מה יש? אמרתי אותם, קרה שהם לקחו אותי, קרה שלקחתי אותם, אותו אחד, מה אתה לוקח ערבי? מה קרה? הרבי עומד בדרך, אז לקחת אותו. מה העיסוק את הרבי? אני אומר אותם, מה זה אינתיפאדות? אני לא לוקח ערבי, אני מפחד, נכון. זה מדובר בימים הטובים. בימים הטובים שהייתי נוסע לעזה, זה דוגמה, במלחמת יום כיפור, עמדתי מדי חייל בצומת סג'איה, מי שיודע מה זה. צומת סג'איה זה הצומת המרכזי של הרצועה ליד עזה. לקח אותי ערבי, טרמפ. פועל ערבי שעבד בידי, שכן שלי, אבל לקח טרמפ לצומת סג'איה, עם מדים, עמדתי שם וחיכיתי לאוטובוס צבאי שלקח אותי סיני. חגל לתעלה. רופי שניים עשינו מוסך חיינו אצלם. היינו, לא אומר שהיינו ידידים בלב ונפש, אבל חיינו יחסים טובים. אז האינתיפאדה הראשונה, נכון, נותקו יחסים, יש פחד, אני מודה, אני לא ככה היום. מה?
אני לא מדבר, אין מקום להגיד
שהיום
אנחנו רוצים
הרחקה. הרחקה, יקיים, תגע ברמת גן, מה יתגע באום אל-פחם? אבל מה מצווה? אני אומר עוד פעם, אין שום מצווה לגבור מול פחם. אני לא אומר, אם ירצה השם, שימכרו לנו אדמות, ונוכל לבנות לו שכונה יהודית, אני לא מתנגד. אבל בינתיים יש לי אדמות אחרות, אני צריך לגבור מול פחם. אין לי שום עניין מול פחם. יש לי עניין שאני שם שם מול פחם, שלא יהיו פקקים שם. זה מה שמטריד אותי יותר. ואיתם זה יהיו יותר פקקים, שלא יהיה פעם תקלה, והם יחסמו את הכביש, לא רק התחבורה הראשית של מדינת ישראל, כמו שעשו פעם. זה כן, זה סמנו איזה מהם. משלטות, למה גם בונים בתים של שוק קומות מפחם בונים רק שתי קומות? תגיד שאין להם מקום לגור, צריך להתפשט. למה לא חוקים? אני מסכים שיש אפליה. יש בעיות. למה מפחם אין בתים של שוק קומות? למה תוך מתאר מסוג הזה? רק אחר גם תוכנית של סמטאות ועם ג'ורות וכל מיני דבר. נכון, אין תוך מתאר נורמלית שם. אבל כל אחד יש לו בית דו-קומתי שצריך צמוד קרקע. יש אפליה בארץ ישראל, ויהודים אין אפשרות להתפשט לגור, לערבים יש, יש בעיה, אני מסכים, הכל הסיפור לא חלק פה. אבל הפתרון זה פתרון רציונלי, הגיוני, ויש הלכה שמפורש שאומרת, מפרנסים, אני יהיה עקום על ישראל. עקום! מי שעקום מפרש שזה רק, שעקום בקוף, מפרש שעקום זה רק עקום הזרה וערבי לא. עקום זה יותר גרוע. עקום זה, אם אנחנו לא עקומים, אז עקום זה עובד עבודה זרה. גוי עבודה זרה, מפרנסים, אני עקום ישראל, מבקרים חוליהם, חולי ישראל, קורית מתאם את ישראל, לא באותו בית קברות, לא יודע מה שבית קברות, מפרש מרחק של 800. והרם עובר, מסיים את זה, את ההלכה ואומרת, שנאמר ורחמיו על כל מעשיו, כך מביא הרמב״ם. הרמב״ם שלחם עבודה זרה מלחמת חטא חורמה. כשהוא לא עקום, גוי שעובדה זרה, זה מסוים ימת, לא בן אדם. הוא עובד עבודה זרה. הוא לא עובד בן אחד. הרמב״ם זה עכשיו תת אדם. בכל זאת, יש הלכות. הרמב״ם מרחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, יש גם יחסי אנוש כלפי יהודי, כלפי גוי, בן אדם. אז יש ויכוחים, יש עימותים, יש בעיות, יש צרות, יש מלחמות. זה נכון. אז מה, יש להילחם, נלחמים, נכון? אין בחרה. אגב, זה לא פה שאדם צריך להיות שמאלן. אתה יכול להיות ימני, ימין השם עושה חיל, כפשוטו, ימין השם עושה חיל, ולהיות אחד בן אדם עם זאת. אגב, הסטטיסטיקה המורה את זה. ידוע שבמחסומים דווקא הדתיים עושים פחות צרות מאשר האחרים. כשמגיע שמאלן למחסומים, מתחיל להתעצבן, הוא עושה להרבה יותר צרות מאשר יהודים כיפה. זה ידוע. דווקא חובשי הכיפות במחסומים מתנהגים יותר בבני אדם. ושאמרים להקריב לו חינוך תורני, יש שם להיות בן אדם. ויש חריגים מתוך הציבור הדתי שחושבים שמצוות עשה הראשונה מדורייתא לרדוף ערבים עד חורמה, לשנוא אותם, להשמיד להרוג ולאבד. לא נכון, זה כתוב ערבים. ישלח לי כהנא, הוא זייף את התורה. הוא לוקח פסוקים שדיברו על שיבת עממים, ואומר את זה הכל ערבי. אני לא אומר שלא צריך להיזהר, סיכים צידכם, זה בהחלט יכול להיות נכון, אבל נסיבות הרוזות ביטחוניות. לא מה שהתורה אמרה. התורה אמרה משהו אחר, התורה אמרה עובדי עבודה זרה. שעובדי עבודה זרה הם סכנה רוחנית לעם ישראל ואסור להשאיר אותם בארץ ישראל. גם אז, כשאמרו רמב"ם נכון, כל הגויים האלה קראו להם שלום. עמי כנען, עמלק גם כן, עמלק היה צריך לקרוא לכם שלום. דיין, מה זה שלום? שיקבל זמור שם טוב לנוח. אם עמלק היה מקבל שם טוב לנוח, היה חי בתוכנו בשלום. כגר תושב שמצווה לעזור לו ולחיות אותו. מצווה לחיות אותו, לתת צדקה. לעזור לו. עד כדי כך. זה מאוד הלכות כמו שהם.
מה?
בתור? פשיטה, מה, אתה חושב שאני משוגע? אני עובד את זה לדעת? סכנה ישנה, סכנה ישנה, ודאי סכנה ישנה. אמרת 80%, אני לא יודע. אני לא יודע שיש בהם שהם תומכים, מסכים, בלב ותומכים. 80%, אני לא יודע. אם 90%, לא משנה. אני לא יודע. גדר, כבדו וחשדו, זה הכל. שני דברים. אבל זה דרך גם על אדם. זה שני דברים. לכן, תפקידך, יש מוסד, יש שבק, יש צהל, יש לך ויכוח עם הצבא שלא עושה מספיק, תבקר עם הצבא, תחליף את שר הביטחון. לא אפשר, תחליט ראש הממשלה, אתה יודע שאחרי יותר טוב. בבקשה, הוויכוח זה במקום אחר לגמרי. לא, לא, אתה אישית שאתה עסק עם אתם גם את זה. יש מסגרת שאתה חייב לדבר על זה, היא מטפלת. מה, השב"כ נותן בנושאים האלה? אתה יודע, רק, כולם מכירים את המחלקה היהודית בשב"כ. חלק בצבא היא אצבע קטנה. יש בשב"כ עוד עשרות אצבעות של מחלקות אחרות. מחלקה יהודית זה מסכים, אגב, הם יוצאים. ראש מחלקה יהודית, היה אצלי, לא פעמיים, בנטר דיברנו משיבת רמת גן גם כן. כל אחד רשום שם במחשב. הם יודעים, תיזהרו. היה אחרית, הרגעתי אותו קצת, אמרתי, אומר, מה דעתך על המחלקה? אמרתי, המחלקה, יש לי הרגשה שאתם יותר מדי, מכניעים יותר מדי עודף טיפול ביהודים מאשר טיפול בערבים. אבל האמת, בינינו יותר מדי אמת, כמה השב"כ עוסק ביהודים? רוב הזמן עוסק איתם. המחשב שלו עובד יותר שעות נוספות עליהם. הם רשמים אצלו, הוא יודע מה שצריך לדעת, הוא חוקר, הוא נכנס להם לתוך עמוק עמוק לחדרי משקפך, הוא נכנס כמו צפרדים, הוא נכנס כל מקום, הוא יודע הרבה דברים. עושה יותר, עושה פחות, זה ויכוח. תן לצאת מה שלהם. אבל זה מישור האישי, זה לא חייב אותי להתנהג בצורה דבר, כי לא כל אחד הוא כזה. זאת האמת, לא כל אחד. גם הפלסטינאים, אני אומר לך את זה, חייתי בתוכם. חייתי ברפיח ובחאן יונס, ומכיר אותם. אני אומר, הם לא כולם שונאי ישראל. לא חגליות, לא כולם, לא כולם חוצחים. לא כולם. מערכת החינוך שלהם הייתה, כשבאנו לעזה, אחרי 19 שנות כיבוש, שהמצרי יותר גרוע. כשבאנו לעזה אחרי השנים של המצרים, הם היו שונאי ישראל יותר גדולים. גם אז היו, אני חושב שעד היו... הרי אני שמעתם על פידיון. היו יוצאים מרצועת עזה פידיונים, ורוצחים יהודים. אני אומר, לא כולם אוהבי ישראל. אבל לא כולם, לא כל אחד מהם הוא לא רוצח ופוטנציאל. זה קצת פרופורציות. ההלכה לא עוד אומרת שמותר לעשות לערבי סתם כתעלל בו. אין שום יותר. סליחה, לא, אין לי סורת לעבודה, מה אני אעשה? אני אומר לך, בינינו, אני מעדיף את הפלסטינאים, אשת לתאילנדים. כי תאילנדים גר פה, מתחתן פה עם יהודיות, נשאר פה ערבי, שבא כל בוקר לעבודה, חוזר בערב הביתה, אני פחות מפרד ממנו. רק מה שאני אומר, אני צריך בדיקה ביטחונית. צריך בדיקה ביטחונית. ואין גם בדיקה ביטחונית יותר, שהוא בונה בניין ברמת גן, שלא יסתום אחר כך את הביוב. אני סבלתי מסתנת ביוב של הפועלים הערבים שסבלו. 10 שנים סבלתי מסתנת ביוב, זה סכסך אותי עם השכן שלי, כי עליתי תמיד הצפות, השכן התלונן. עד שבא האינסטלטור זקן, ראש טוב, מצא את הסתימה, הוא עשה תמוך בנה. אבל שום, שהיה פועל ערבי שעשה את זה, אני מסכים. אף אחד, עם כל הבעיות, אם היה פועל ערבי, אני מעדיף פועל ערבי על תאילנדי. כי תאילנדי גר פה, חי פה. והוא ערבי לא חי פה, הוא הולך, הוא חזר הביתה כל ערב. הוא התחתן עם ערבייה, לא יודע אם יהודייה. אני מפחד מכאלה, כן, מאותם, כן, אבותי אני מבין שהזמן כבר עזל. מה? אני צריך לצאת, יש עוד משהו. כן. אז זאת אומרת, הנושא הזה לא נגמר. הוא לא יגמר. הוא נושא שהיה, הגמרא אומרת, שהר סיני, לקח סיני, שירדה סיני לישראל בהר סיני. אנחנו חיים במתחים 3,300 שנה. אספתי בדיוק את השנים, וניתן לחי עוד 3,300 שנה, עד שהמשך צדקנו, ששם יעז עם כבש, נרבץ, מאז דעת השיר האלה נוחסים, והחזיקו עשר אנשים משכנף יהודי, כמו שהרבה נביא זכריה, יבוא יום טוב, יהיה. בינתיים צריך להתכונן למשיח גם כן בתחום הזה. ולעד חטאת גולה הגיעה, הגיע הזמן שכבר חלק מהגויים רוצים להתקרב לעם ישראל, יכול להיות. מה? טוב, אני... טוב, אני מבקש סליחתכם שהנושא הזה לא נגמר. זה עכשיו כבר שנים של... דיברת על הצד העקרוני, אידיאולוגי, אני עוזר לי לחזור אותם. בהתחלה, מראינו, שיחרו לשמון, בהתחלה, אני בא לומר שהמסגרת הזאת היא מאוד מאוד חשובה. חשוב לחזק אותה, חשוב להדק אותה. גם אדם יכול ללמוד בעצמו, העובדה שהוא בא מחזק מסגרת אחרת, איש יתרו יעזור. ובו שם ברוך השם ציבור מכובד, ציבור יפה, וצריך להגדיל אותו, לחזק אותו, ולמר אותם, יישר כוח למארגנים, יישר כוח יותר ללומדים. ויותר יישר כוח לנשותיהם, שמסכימות לוותר עליהם נשות הערב, שיוכלו ללמוד תורה. לפעמים הילד בוכה, שואל איפה אבא, אמא אומרת, הוא עכשיו לומד תורה, אין לכם חינוך יותר מזה שאני יודע, אבא לומד תורה. כן. תודה רבה. מה? לא, זה... בבקשה, אם כל החבורה תבוא לבית של פלוני, אני מסכים.